הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אפשר להתחיל? שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כסף ובכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני תכנים נוספים, תיכנסו לאתר של ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 321 באוקטובר ועדיין 109 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן להחזיר אותם הביתה. תעשו עסקה עכשיו ותחזירו את כולם הביתה עכשיו. אחד האמצעי תשלום הנפוצים ביותר זה כרטיס אשראי. היום אנחנו הולכים לדבר על כרטיסי אשראי, כי בעצם במילה כרטיס אשראי יש את המילה אשראי. ואשראי צריך לדעת לנהל. ואני רואה המון אנשים עושים המון המון טעויות עם כרטיס אשראי. ולכן היום אנחנו הולכים לדבר בתוכנית על כרטיסי אשראי. אני הולכת לענות לכם על כל השאלות שיש לכם בנושא. אני מזמינה אתכם, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לדעת, אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק, ואני כמובן יענה תוך כדי השידור. השידור מועבר בלייב, אין שום בעיה. אז מה זה כרטיס אשראי? בואו נתחיל בכלל ונדבר מה זה כרטיס אשראי. כרטיס אשראי זה פתרון שהמציאו בזמנו, והוא היה מהפכני. בעצם הוא גרם לנו לוותר על הצורך לשאת כסף מזומן או לשאת פנקס צ'קים. והיום אנחנו יכולים לעשות בכרטיס אשראי הרבה מאוד פעולות. העניין הוא שבעצם אנחנו יכולים לעשות, למשוך מזומנים. אנחנו יכולים להפקיד מזומנים היום. אנחנו יכולים לשלם בבתי עסק, ואנחנו לא צריכים להיות פיזית בבתי עסק. אנחנו יכולים לשלם בטלפון, ואנחנו יכולים לשלם גם בעסקאות בחול. כאשר אנחנו יושבים על הספה. אפשר לעשות עסקאות עתידיות שירדו בעוד מספר חודשים, אפשר לעשות חיובים בכרטיס אשראי, בהוראות קבע, תשלומים באינטרנט, כמו שאמרנו, וכמובן אפשר גם בתשלומים. אז כרטיס זה בעצם עולם יעיל, דינמי, אבל כמו שאמרתי, ההמצאה הזאת יכולה לפעול נגדנו, ואם אנחנו לא משתמשים בה בצורה מושכלת, אז אנחנו באמת, זה יכול לעשות לנו הרבה מאוד בעיות, ולכן צריך לדעת איך לנהל את זה. אז השאלה הראשונה ששואלים אותי, זה תמיד, זה איזה סוגי כרטיסים יש, ובואו נתחיל, איזה סוגי כרטיסים יש. הכרטיס הראשון, הסוג כרטיס הראשון, זה הכרטיס הרגיל, שבעצם אנחנו קוראים לו כרטיס אשראי, כרטיס תשלום נדחה. למה נדחה? כי בעצם כל העסקאות, אנחנו צוברים אותן ביחד לסל אחד, ואנחנו משלמים אותן בחודש הבא. כל התשלומים נדחים לחודש הבא. ולכן זה נקרא כרטיס נדחה. בכרטיס הרגיל אנחנו יכולים לעשות את כל הפעולות. אנחנו יכולים לנסוע לחול, אנחנו יכולים לעשות הוראת קבע, אנחנו יכולים לעשות בעצם לקנות בסכומים גדולים. אין בעיה, הכל פתוח והכל ידוע, כאילו הכל ניתן לעשות עם הכרטיס הזה. הכרטיס השני שאני רוצה לדבר עליו הוא כרטיס דביט או כרטיס דיירקט. בעצם כרטיס דיירקט זה כרטיס חיוב מיידי. אתם קונים היום והכסף יורד היום מהחשבון בנק. בכל כרטיס אשראי יש לנו מסגרת אשראי. בכרטיס רגיל או בכרטיס תשלום נדחה, כמו שאמרתי שקוראים לזה, בעצם יש לנו מסגרת שבתוכה אנחנו יכולים להתנהל. חשוב להגיד שהמסגרת הזאת בכלל לא קשורה למסגרת עוש, מה שנקרא, למסגרת מינוס. בסדר? זה שתי מסגרות נפרדות. מסגרת העוש זה כמה אני יכולה לנצל ולהיות במינוס. המסגרת בכרטיס האשראי היא המסגרת שבעצם מאפשרת לי לעשות עסקאות. אם עכשיו יש לי מסגרת של 20,000 שקל, ואני רוצה ללכת לקנות ארון ב-7,000 שקל, גם אם אני אשלם אותו בתשלומים, עדיין יש לי 13,000 שקל לעשות עסקאות נוספות. אוקיי? אז אם קניתי בתשלומים, אז כל חודש שירד תשלום, בעצם המסגרת בכרטיס אשראי מתנקה ומאפשרת לי לקנות מחדש דברים נוספים, ובעצם אני יכולה לעשות עסקאות ב-20,000 שקל, לא משנה על טווח הזמן, ורק ברגע שלאט לאט זה יורד, אז בעצם מתפנה לי המסגרת. מה זה כרטיס דביט? כרטיס דביט זה כרטיס אשראי עם מסגרת יומית. בעצם כל יום מתחדשת לי המסגרת. אז המסגרת היא הרבה יותר קטנה. אנחנו מדברים פה על מסגרות יומי של 3,000, 4,000, 5,000 שקל. זאת אומרת, אי אפשר לעשות פה עסקאות גדולות. אבל כל יום המסגרת הזאת, הכסף יורד מהחשבון, ואז מיידית הכסף בעצם מתפנה לי מסגרת ואני יכולה מחדש. עכשיו, מה שיפה בכרטיס הזה, אם יש כסף, ניתן לעשות עסקה. אם אין כסף, אי אפשר לעשות עסקה. ולכן זה כל הזמן, זה יוצר לי סדר, זה יוצר לי בהירות. אני יודעת בכל רגע נתון איפה אני נמצאת. לא מגיע מצב כזה שפתאום מגיע חיוב בשני לחודש, בעשירי לחודש, ב-15 לחודש, שפתאום מגיע לי 8,000, 9,000, 12,000 שקל, ואני לא זוכרת מאיפה ומה עשיתי, אלא בכל רגע נתון יורד לי סכום שאני יודעת בדיוק כמה ירד. הכרטיס הזה הוא בעצם מחליף מזומנים לצורך העניין, לא צריך לסט מזומנים, אפשר לקנות איתו בכל מקום, אפשר גם לקנות ב-5 שקלים, אין שום בעיה. ובעצם הבעיה היחידה שבניגוד לכרטיס הרגיל, אי אפשר לקנות איתו לסכומים גדולים, אמרנו, זה כרטיס עם מסגרת קטנה יומית, יחסית, אי אפשר לקנות איתו בחול ואי אפשר לעשות איתו הוראות קבע. כל שאר הדברים, אין בעיה, אז אני ממליצה, לכן אני ממליצה שיהיה לכם בעצם כרטיס רגיל אחד שתוכלו לעשות איתו את העסקאות הגדולות, שתוכלו לנסוע איתו לחול, שתוכלו לעשות בהוראות קבע, ובכרטיס דיירקט תשתמשו ותעשו את כל השוטף. הכרטיס הזה עולה 8.5 שקלים, אבל עדיין זה לדעתי עמלה שהיא מאוד משתלמת, כי לאור הסדר שהוא עושה לנו, ואנחנו יכולים ככה לחסוך הרבה כסף, כי אנחנו יודעים בדיוק מה, שמה שקנינו יורד ואיפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון. הסוג השלישי שאני רוצה לדבר עליו זה כרטיס נטען. כרטיס נטען זה בעצם כרטיס שאנחנו טוענים אותו בסכום מסוים, בדרך כלל שאנחנו נוסעים לחול. היום באירופה מאוד קשה לקנות במזומן, הם די מסרבים לקבל מזומן, ולכן כרטיס נטען זה פתרון מצוין. בדרך כלל הכי טוב לקנות כרטיס נטען בדואר. ואני רוכש את סכום מסוים, שמה את זה בכרטיס נטען. מה שחשוב להגיד, שאי אפשר לעשות עסקאות, שהן עסקאות, בוא נגיד את זה, עסקאות, זאת אומרת, שהתשלום עליהן הוא לא מיידי. אם אני רוצה למלא דלק, למשל, שאני לא יודעת בסוף כמה יצא, או אם אני רוצה להזכיר רכב, שאני לא יודעת מה יהיה בסוף, אני לא יכולה לעשות את זה עם כרטיס נטען. אני כן יכולה לעשות עסקאות סגורות, זאת אומרת, לשלם במסעדה, לשלם במלון, דברים כאלה, זה אין שום בעיה. והסוג כרטיס האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה כרטיס אשראי מתגלגל. מה הכוונה? זה כרטיס אשראי שבעצם בתאריך החיוב, הלקוח מחליט כמה כסף הוא רוצה שירד. אומרת, נניח, אני קניתי ב-8,000 שקל, אבל אני מחליטה שאני רוצה שירד החודש רק 2,000 שקל. אז לא משנה בכמה קניתי, יורד 2,000 שקל, וכל שאר החוב, כל שאר התשלומים שלא שילמתי, עובר מתגלגל החודש הבא. בגלל זה קוראים לזה כרטיס מתגלגל. הרבה אנשים חושבים, איזה כיף, נותנים לי פה מתנה חינם, איזה כיף, הבנקים. רגע, שוקי פה עושה לי קולות, אז
עושה תנועה.
עושה תנועות פה.
עושה תנועה, כדי שאנשים צריכים להבין שאת, הרי
איך אומרים הגששים?
כן. הרי את, בתוכניות שלך, אמרת לא פעם ולא פעמיים, שבנק לא נותן לך מתנות. הוא מרוויח עליך תמיד. נכון. אז נראה לי הכי פשוט שבעולם לעשות ריבית מתגלגל, ואז גם הריבית תתגלגל לך.
אז זהו, באים ואומרים לך, בואו, תיקחו את ה...
זה כאילו הלוואה.
חכה, רגע, אני אגיד לך באיזה ריבית ההלוואה הזאת. אז מה שהם בעצם באים ואומרים, אתה לא מצליח לסגור את החודש, מה הבעיה? מה הבעיה? תקנה עכשיו, וכאילו באים ואומרים, יש לך סל, אין שום בעיה, בואו תעשו את זה. אבל מה לא אומרים? כמה הריבית? עכשיו, אחרי שעשיתי לכם, בניתי מתח, פריים פלוס 15.
וואו.
מעל 20% ריבית.
זה ממש שוק שחור.
ממש, זה ממש נורא והיום, ולא אומרים את זה לאנשים, ואנשים חושבים, איזה כיף אני יכול לקנות, ולא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. ולכן אני אומרת לכם, חד משמעית, אם יש לכם כרטיס אשראי מתגלגל, תבדקו, לפעמים יש, האמת שלפעמים, יש אנשים שעשו להם את ההסדר הזה בלי שהם היו מודעים, אז תבדקו בבקשה שזה, את הדבר הזה, ומי שיש לו כרטיס אשראי מתגלגל, תסגרו את האפשרות הזאת, וזה החוב הראשון שסוגרים, כי זה החוב הכי יקר שיש, עדיף כבר לקחת הלוואה ולסגור את החוב הזה, ולאט לאט לשלם את הלוואה, ולא להשתמש בשירות הזה, כי זה שירות מאוד 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 יקר. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך עם עוד שאלות.
אני לא הייתי מכניס להוא איזה טיפוס. הבנתי שזה אבוד וכבר אמרתי לצאת, אבל מי כמוני או כמוך יודע שזה שקר ולא האמת. רוצח בפנים קפואות, מבטו מחושב וקר. לא הייתי מעלה על הדעת והוא ממש מנוכר. ראיתי גם כאן אבוד וכבר עמדתי לבכות, אך מישהו אמר לי שאת כל הצער לא ניתן לשטוף בדמעות. אל תתפשתי לי, כי הערב קצת קר, אל תתלבשי לי על מצפון ומוסר. אני לא מרגיש טוב, אני מרגיש מיותר כל כך. תני לי לגעת, להתגעת אותי חולה. זה מתפשט כמו מגפה בלהבה עולה. ראיתי גם כאן אבוד וכבר עמדתי לגמור. אל תתלבשי לי על מצפון ומוסר, לא מרגיש טוב, אני מרגיש מיותר כל כך. עוד מילי לגעת, להיכנס לך לגוף, לברוח, ללכת לאיבוד, לדעת שלא הכל אבוד איתך. לוקח ושם בכיס, נחייך בנימוס, אני לא ראיתי מכניס, לא ראיתי מכניס.
מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
טוב, אז בזמן השיר הגיעו לנו מספר שאלות, אז אני אענה ככה, ואתם מוזמנים להמשיך לשלוח שאלות. שאלה ראשונה ששאלו זה האם אפשר לשנות את תאריכי החיוב של כרטיס אשראי. אז כן, בהחלט אפשר, אין שום בעיה. אתם פשוט מתקשרים לבנק או לחברת האשראי, ואתם מבקשים לשנות את התאריך למתי שנוח לכם. זה לא עולה כסף, אין שום בעיה. אני רק אגיד שאם אתם כבר משנים את התאריך, תוודאו שאתם משנים את התאריך לאחר שנכנס לכם הכסף. זאת אומרת, קודם כל שתיכנס הכסף, ייכנס ההכנסה, ורק אחר כך שירד הכרטיס אשראי. כי בהרבה מקרים של משפחות אני רואה, נגיד, מזכורת שנכנסת בחמישי, והכרטיס אשראי יורד בשני. ואז זה מה שיוצר כל חודש מחדש מחנק אשראי, כי קודם יורדים החיובים, ורק אחר כך נכנסת ההכנסה, ובדרך כלל מה שקורה שברגע שנכנסת ההכנסה, כל הכרטיס אשראי נגמר, ויורד הכרטיס אשראי נגמר את ההכנסה. אז תחשבו שקודם שזה קורה הפוך, קודם אין כסף, ואז צריך למצוא פתרון לשלושה ימים, ואז נכנסת ההכנסה, ומגיעים לגבול של המסגרת. אז בגלל זה תהפכו את ה... זה אפילו חכם להפוך את התאריך, שהתאריך ייכנס אחרי המשכורת. שאלה נוספת שהגיעה, זה לגבי ארנק דיגיטלי, לגבי הוולט, כל הגוגל פיי, אפל פיי, כל הפיים למיניהם. מה אנחנו עושים? כי אין קוד סודי כשעושים את העסקאות, פשוט מניחים את הכרטיס, את הכרטיס אשראי, מניחים את הטלפון, ו... רגע, באונליין מגיעות שאלות. אז מניחים פשוט את הטלפון וככה קונים. אני אגיד שארנק דיגיטלי זה התפתחות טכנולוגית של כרטיס אשראי, וזה דבר נפלא, כי מצד אחד זה עוד הרבה יותר קל, ועוד הרבה יותר זמין לנו לקנות, וזה עושה את זה עוד יותר נוח. אפילו לא צריך כרטיס אשראי, יוצאים רק עם הטלפון מהבית. מצד שני, באמת יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה, כי גם אפשר לגנוב, זה הרבה יותר גניב, וגם יש את הסכנה שלנו של אובדן שליטה, כי אנחנו לא מרגישים שאנחנו קונים. תחשבו שאתם קונים בכרטיס אשראי, אתם צריכים להוציא את הארנק, ולהסתכל בכרטיס, ולהכניס את המספר. יש איזושהי פעולה שהמוח עובר, שהוא אומר, קניתי. פה אין שום פעולה, פשוט מניחים את הטלפון. אז זה הבעיה שלי עם הארנקים הדיגיטליים, שיש אובדן שליטה. אבל מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתמודדים עם מישהו באמת גונב לנו את הכרטיס? אז תראו, אין לי פתרון לדבר הזה שאין קוד סודי. בסדר? אי אפשר, לא, כשאנחנו קונים בחנויות ואנחנו קונים עם אשראי רגיל, בדרך כלל יבקשו מאיתנו קוד סודי על סכום של 300 או 400 שקל כאן, כשאנחנו מניחים את הטלפון לא מבקשים. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? אחד, כמובן, הטלפון שיהיה קוד, שלא כל אחד יוכל להיכנס בקלות. דבר שני, הכי חשוב לעשות מעקב אחרי כל התשלומים, אוקיי? כל חודש שמגיע תשלום כרטיס אשראי, תעברו על הסטייטמנט ותראו שבאמת אתם עשיתם את כל התשלומים ואתם מזהים את התשלומים. תדעו שיש לכם ביטוח, חברת האשראי, אם זה תשלומים שאתם לא עשיתם, אתם פשוט מתקשרים לחברת האשראי ואתם מכחישים את העסקה, ואתם כמובן צריך לחתום על הצהרה, אבל אתם מקבלים, אם זה באמת עסקה, כמובן אנחנו מדברים במצב כשר, כן, שזה באמת עסקה שאתם לא עשיתם, אתם יכולים לקבל את הכסף בחזרה, בשביל זה יש לכם ביטוח, אבל הביטוח הזה תקף לשישה חודשים, זאת אומרת, אם נזכרתם אחרי שנתיים, זה לא יקרה. ולכן צריך לעשות מעקב אחרי החיובים שיורדים. עוד שאלה שהגיעה לגבי אנשים מבוגרים. איך אנחנו יכולים להגן עליהם לוודא שהם לא, שאין פה אותו דבר, אין פה עסקאות שרימו אותם, שלקחו להם את הכרטיס וכאלה. תקשיבו, זה באמת אחת הבעיות הקשות, באמת. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, שאנחנו מתמודדים עם זה, עם חמי וחמתי, כי זה באמת קשה. זה באמת קשה שאנשים מבוגרים מתקשרים אליהם ומציעים להם כל מיני, לקנות כל מיני דברים, והם פשוט מתפתים. למה? כי הנציג היה נחמד. אז מה שאני מציעה לכם לעשות, כדי לשמור על ההורים שלכם, זה שני דברים. אחד, להגביל את הכרטיס אשראי, שלא יהיה פה עכשיו עסקה של איזה, לא יהיה מסגרת של 40 או 50 אלף שקל, אלא שיהיה מסגרת שהם באמת מתאימה לחיים שלהם, מתאימה במיוחד אם הם אנשים מאוד מבוגרים, ורמת החיים שלהם הם מוצאים בחודש משהו כמו 10 אלף שקל, אז לא צריך שיהיה פה עכשיו מסגרות של 50 אלף שקל בכרטיס. אז תקטינו מסגרות, ובאמת, ודבר שני, תעשו אתם את המעקב אחרי כרטיס אשראי של ההורים. היום, לצערי, בעידן הדיגיטלי, אז מצד אחד זה נורא נורא נוח, כי כל חברות האשראי שולחות את הסטייטמנים של כרטיסי האשראי במייל. עכשיו, אנשים מבוגרים לא רואים את זה, לא עוקבים אחרי זה. תעשו אתם את המעקב אחרי ההורים, וכמו שאמרתי, אם אתם מזהים עסקה לא טובה, אז פשוט אפשר, אם זה בטווח זמן קצר, שעוד לא עברה חצי שנה, אז גם אפשר לבקש את הכסף מהביטוח, מחברת האשראי, יש לכם ביטוח. עכשיו, עוד שאלה פה ששואלים, זה לגבי ביט ולגבי פייבוקס, ובכלל כל הארנקים הדיגיטליים, האם אני יכולה לשים רק את הכרטיס אשראי הרגיל, או שאני גם יכולה לשים את כרטיס הדיירקט? ואני ממליצה לכם בהחלט בחום, זה מה שאני עושה, לשים כרטיס דיירקט בכל הארנקים הדיגיטליים. כי אז, כמו שאמרתי לכם, החיוב הוא חיוב מיידי, יורד מהחשבון בנק מיד. ואז אני לא מחכה, אם קניתי עם הכרטיס, זה גם אפרופו השאלה הקודמת, איך אני עוקבת אחרי הכרטיסי אשראי, אני לא מחכה לחודש הבא, אני מיד, מיד יורד החיוב, אז אני מיד רואה אותו מיידי מהחשבון בנק, ואז אני כמובן יכולה לעשות, לעשות, אם צריך, אני פונה מיד לחברת האשראי ומבטלת את החיוב. עוד שאלה ששואלים פה, האם כדאי לקחת הלוואה דרך חברת האשראי? היום בנקיס, דווקא המפקח על הבנקים מאוד מאוד מעודד חלוקת, לקחת הלוואות דרך חברות האשראי, כי היום יש ריכוז יותר מדי גדול של הבנקים ורוצים להגביר את התחרות. אם הדירוג שלכם טוב ואם אתם לקוחות טובים, אז אין שום סיבה שלא תיקחו. מה שאתם צריכים לעשות זה לפני לקיחת הלוואה, פשוט לעשות סקר שוק, איפה תנאי הלוואה היו יותר טובים, ולפי זה תבחרו איפה לקחת הלוואה. האם לקחת הלוואה דרך, דרך הבנק או דרך חברת האשראי? איפה שטוב לכם, איפה שנוח לכם, רק מה שבאמת לפי התנאים, תסתכלו, תבדקו את הריבית, תבדקו כמובן את ההחזר החודשי, תבדקו את המועד סיום, כמה שזה נוח לכם, ואם זה מתאים לכם. ההמלצה שלי בכלל, לפני שאתם לוקחים הלוואה, כמובן, לעשות תקציב, ולוודא שאתם, שהחזר ההלוואה נכנס בתקציב, כדי שלא תצטרכו להיות, להיכנס למינוס. עוד שאלה ששואלים, האם ריבוי כרטיסי אשראי יכולים ליצור בעיות? וזו שאלה מעולה, שאלה מעולה, תודה רבה למי ששאל. כן, אני חושבת שריבוי כרטיסי אשראי יוצר בעיות. אחת הבעיות הכי גדולות בכרטיסי אשראי זה החוסר מעקב. ואתם מכירים את זה, שאתם משתמשים בכרטיס אשראי, זה כרטיס אשראי שלכם, זה החיובים שלכם, אבל פתאום מגיע 8,000, 9,000 שקל חיוב בשני לחודש או בעשירי לחודש, ואתם לא מבינים איך הגעתם לסכום הזה, למרות שאתם עשיתם את כל העסקאות. וזה הבעיה, תחשבו שעכשיו לא, אין כרטיס אחד, יש שני כרטיסים, שלושה כרטיסים, ארבעה כרטיסים. אני יום אחד נכנסתי לאיזו משפחה, לבעל היה 10 כרטיסים, פרסנו את הכל לשולחן, אני לא האמנתי למראה עיניי. 10 כרטיסים, מי יכול לעקוב אחרי 10 כרטיסים? זה באמת היה מקרה קיצון, אבל אני רואה בהרבה משפחות, לפחות 5-6 כרטיסים. עכשיו, אי אפשר לעקוב אחרי הדבר הזה. היה משפחה אחת שהגעתי אליה, התחלנו לעשות, לעבור על כל ה, על כל, על דפי החשבון. פתאום אני רואה, לאומי קארד, אני חושבת שזה היה. אני אומרת להם, "איפה הכרטיס הזה?" הם אמרו לי, "בכלל, אנחנו לא יודעים איפה הכרטיס. הכרטיס מזמן כבר הלך לאיבוד." עכשיו, זה בדיוק המקומות שבהם מישהו יכול לגנוב לכם את הכרטיסי האשראי, מישהו יכול להשתמש לכם בכרטיסי האשראי. החוסר שליטה שלכם הוא מטורף. לכן אני ממליצה, באמת, עכשיו, אני אגיד, לפני ההמלצה שלי, אני אגיד עוד משפט. זה לא רק הכרטיסי אשראי. היום הקלות הבלתי נסבלת של המועדונים. יש כל כך הרבה מועדונים. יש מועדון של ישראכרט ושל לייפסטייל וחבר והסתדרות ויחד וכל אחד פותח מועדון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם על זה משהו. למה הם פותחים את המועדונים האלה? כי הם משלמים, כי אתם, על כל קנייה שאתם עושים, הם מקבלים כסף. הם מרוויחים מזה, חברות האשראי מרוויחות הרבה מאוד כסף על הדבר הזה. ואחד הדברים שאני כל הזמן אומרת לכם, האריה לא ילמד את הזברה איך לברוח ממנו, כי אז הוא יצטרך להיות צמחוני. אף אחד לא יגלה לכם שהם מרוויחים כסף על הדבר הזה. ולכן הם עושים כל כך הרבה מועדונים. אתם צריכים לעבוד בסופו של דבר עם כרטיס אחד, תבחרו את המועדון הטוב ביותר שיש לך, שטוב עבורכם, כי בסופו של דבר כל המועדונים פחות או יותר נותנים את אותו דבר. אז אחד נותן טיפה יותר פה והשני נותן טיפה יותר שם. אבל בסופו של דבר תבחרו את המועדון, המועדון שעונה לכם על מירב הצרכים ותשתמשו בו, ושיהיה לכם כרטיס אשראי אחד שבו אתם תשתמשו. אז לכל אחד משני בני הזוג, כן? כל אחד כרטיס אשראי אחד, ועוד כרטיס דיירקט. זו הדרך הטובה ביותר לייצר שליטה על, על החיובים בכרטיס אשראי, ובמקרה הכי גרוע, אם ממש 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 קשה, או אם ממש יש, זה ממש צורך קיומי, תעשו שני כרטיסים לכל אחד מבני הזוג, ועוד כרטיס דיירקט, וזה מספיק וזה עונה על הכל. שאלה נוספת ששואלים אותי, האם מומלץ לעשות כרטיס אשראי של סופר פארם? ותראו, זה מתחלק לחלק מהתשובה, עניתי בשאלה הקודמת, אני חושבת שיש כל כך הרבה מועדונים היום, אז אני לא כל כך מעודדת דווקא כרטיסים של מועדונים. אבל, עכשיו אני אסייג את זה, שאם למשל יש בדרך כלל תינוקות, אז מי שיש לו ילד קטן וקונה הרבה, צריך לקנות הרבה בסופר פארם טואלטיקה וכאלה דברים, אז משתמש בזה. אז אם אתם קונים עם הכרטיס של הסופר פארם, רק בסופר פארם, ואתם באמת צריכים את הסופר פארם, אז תחזיקו כרטיס של סופר פארם, אבל תדעו שהוא רק של סופר פארם. אם אתם מחזיקים כרטיס של שופרסל לצורך העניין, או רמי לוי, זה לא משנה, אין לי מניות לא בזה ולא בזה, ואתם משתמשים בו רק לרמי לוי או רק לשופרסל, ואתם יודעים שזה הכרטיס, שזה הקניות שלכם, אתם לא קונים במקום אחר, אתם לא קונים בחברה אחרת, אתם לא קונים גם פה וגם פה, אתם קונים את כל הקניות שלכם במקום אחד עם הכרטיס הזה, ואז אחר כך אתם יודעים שזה הקניות שלכם של האוכל. זאת אומרת, אם אתם בונים את התקציב, זה הקניות שלכם של האוכל, או זה הקניות שלכם של סופר פארם, או זה הקניות שלכם איפה שאתם קונים, אז תשתמשו וזה יהיה הכרטיס המיועד לזה. בסדר? אז אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנים בשמחה רבה. שוקי, נצא להפסקה קלה? אז יאללה, נצא להפסקה קלה ומיד אחריה נמשיך.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
טוב, אז הגיעה עכשיו שאלה, מה ההבדל בין כרטיס אשראי וכרטיס, כרטיס אשראי בנקאי וכרטיס אשראי חוץ בנקאי? ובואו נדבר על זה באמת. זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אז כרטיס אשראי בנקאי זה כרטיס שמונפק על ידי הבנק, וכרטיס אשראי חוץ בנקאי זה כרטיס שמונפק על ידי חברת האשראי. למה זה כל כך משמעותי? כי המשמעות של זה, זה מי אחראי על המסגרת אשראי. מי נותן לי את המסגרת אשראי? הבנק או חברת האשראי? בסדר? זה המשמעות של זה. עכשיו, איך נקבעת המסגרת אשראי? בדרך כלל המסגרת נקבעת לפי יכולת, בוא נגיד, המשכורת שלי, העון שלי, האמינות שלי, זאת אומרת, כמו שנותנים... כי תזכרו, במילה כרטיס אשראי, יש אשראי. זאת אומרת, להשתמש בכרטיס אשראי, זה הלוואה. אם אני קונה היום ומשלמת את הכרטיס בשני לחודש, אז זה הלוואה לטווח קצר. אם קניתי בתשלומים, זה הלוואה לטווח ארוך. אבל תשלומים, אבל כרטיס אשראי זה הלוואה לכל דבר. ולכן, בעצם מי נותן לי את המסגרת, מי שנותן לי את המסגרת, מי אחראי לתת לי את ההלוואה. עכשיו, אם הכרטיס הוא בנקאי, אז הבנק מחליט, כמה אשראי, בשפה הבנקאית קוראים לזה אובליגו, כמה אובליגו אני יכולה לקבל. וזה כל האובליגו, בסדר? הוא לוקח בחשבון גם את המינוס שיש לי, את המסגרת מינוס, הוא לוקח בחשבון אם יש לי הלוואות נוספות בחשבון, הוא לוקח בחשבון גם את מסגרת האשראי. כשאני לוקחת הלוואה, כשאני מוציאה כרטיס מכרטיס אשראי מאחד מגופי החוץ-בנקאים, נקרא לזה ככה, מאחד מהחברות כרטיסי אשראי, אז בעצם הם מחליטים כמה מסגרת אשראי הם נותנים לי, וזה לפי דירוג האשראי שלי. אם הדירוג האשראי שלי טוב, אין להם בעיה לתת לי מסגרת אשראי. אם הדירוג האשראי שלי לא טוב, אז הם לא ייתנו לי מסגרת אשראי. בסדר, אז הם מחליטים עבורי כמה מסגרת יהיה לי. אם אנחנו כבר מדברים על כרטיס אשראי בנקאי מול חוץ בנקאי, אז יש עוד כמה הבדלים מינורים קטנים. בכרטיס אשראי בנקאי, בעצם בכרטיס אשראי בנקאי, אמרנו שהבנק אחראי על המסגרת, ולכן הבנק לא יכול להחזיר את החיוב, אוקיי? החיוב שמגיע בשני לחודש או בעשירי לחודש, הבנק לא יכול להחזיר את החיוב, הוא חייב לכבד אותו. אז אם אני אחרוג מהמסגרת אשראי, עכשיו אני צריכה להתמודד מול הבנק ולראות מה עושים, כי אי אפשר להחזיר את החיוב. יכול להיות שאני אצטרך לקחת הלוואה, יכול להיות שאני אצטרך להביא כסף מהבית, איכשהו אני אצטרך לפתור את זה, אבל זה יהיה מול הבנק. בכרטיס אשראי חוץ בנקאי, אני בעצם משלמת, התשלום הוא בהוראת קבע. ולכן, אם אני חורגת מהמסגרת אשראי, מהמסגרת מינוס, כן? הבנק יכול, לא לכבד את ההוראת קבע. הוא יכול להחזיר את החיוב ולא לכבד את הוראת הקבע. עכשיו, זה הבדל מאוד משמעותי. מצד, עכשיו, מעבר לזה, אין הרבה הבדלים. בשני הכרטיסים אפשר לעשות תשלומים, בשני הכרטיסים אפשר לקנות בחול, בשני הכרטיסים אפשר לעשות עסקאות בכל מקום. זאת אומרת, אין בעיה מהבחינה הזאת. עוד הבדל מאוד משמעותי בין כרטיס בנקאי לכרטיס חוץ בנקאי, זה הכרטיס שאם אתם רוצים לעבור בנק, למשל, אז ברגע שיש לכם כרטיס בנקאי, אתם חייבים לנקות אותו. זאת אומרת, חייבים לרדת כל התשלומים, חייבים לרדת, אתם צריכים תשלומים להעביר אחד אחד, חיובים של, בהוראות קבע, אתם צריכים להעביר אחד אחד. אם יש לכם תשלומים, אתם צריכים שהם יגמרו. אם יש לכם, חיובים עתידיים, אתם צריכים שהם יגמרו. אבל אם יש לכם כרטיס חוץ בנקאי, אז, פשוט צריך להעביר את ההוראת קבע לבנק אחר, ובזה זה נגמר. זה פעולה נורא נורא פשוטה. עכשיו, למרות שזו פעולה מאוד פשוטה, יחד עם זאת, אני כן ממליצה דווקא אם אפשר על כרטיס בנקאי. בתור בנקאית לשעבר, אני אומרת לכם, כשיש לכם כרטיס בנקאי, יש אבא ואמא. ולי היו מספר מקרים של לקוחות שנתקעו בחול, או היו מקרים מאוד קשים ולא נעימים, וברגע שהם... כשהיה עוד יכולת להתערב על ידי הבנק, זה עזר, זה נתן, הם יכלו לפנות אלינו הפקידים, ואנחנו יכולנו לתת את המענה שלנו. ולכן, אם יש לכם כן אפשרות, אני לא נגד הכרטיס דווקא דרך הבנק, אני דווקא חושבת שזה דווקא יכול להיות טוב, אבל כמו שאמרתי, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אם אתם צריכים מסגרת אשראי נוספת, אם הבנק לא נותן לכם מספיק מסגרת אשראי, אז בשביל זה קיים הכרטיס החוץ-בנקאי, שאתם יכולים בעזרת הכרטיס החוץ-בנקאי בעצם לקבל מסגרת אשראי נוספת. אז עכשיו שואלים פה עוד שאלה לגבי התשלומים. האם התשלומים שאני מבצע בכרטיס אשראי עולים לי כסף, ריבית, והאם ניתן להתווכח עם חברת האשראי על הריבית שאני משלם? שאלה מעולה, בואו נדבר על תשלומים. תשלומים זה דבר מאוד משמעותי. יש תשלומים שעולים כסף ויש תשלומים שלא עולים כסף. כשאני משלמת בקרדיט, קרדיט עולה כסף. והתשלום הוא בדרך כלל פריים פלוס 9. זה בדרך כלל הממוצע, ושוקי פה ממשיך לעשות פה תנועות, כל מיני תנועות שאתם לא רוצים לראות. אוקיי. אז כרטיס, אז זה כרטיס, בעצם מה ההבדל? יש עסקאות שבעל העסק אומר, אני לוקח על עצמי את הריבית, ואני נותן לכם את המוצר או את השירות בתשלומים בלי ריבית. ויש עסקאות שבהם בעל העסק אומר, אני לא יכול לתת לכם אני בעצם לא יכול לתת לכם אשראי, אני יכול לתת לכם סוג של, תקחו הלוואה מחברת האשראי בעצם. ואז אתם קונים בקרדיט, והוא מקבל את כל הכסף בהתחלה. אוקיי? הוא מקבל את כל הכסף, ואתם מסתדרים מול חברת האשראי. מי קובע את גובה הריבית על הקרדיט? מי שקובע, זה בעצם סוג הכרטיס שאתם נמצאים. ככל שאתם נמצאים בכרטיס יותר יוקרתי, כרטיס זהב או פלטיניום, או שאם יש לכם איזשהו מועדון נחשב, אז אתם יכולים לקבל שם תנאים יותר טובים. אבל אין מעבר לזה, זאת אומרת, תעשו סקר שוק ותראו באמת איזה כרטיס נותן הכי טוב. ברמת העיקרון, ההמלצה שלי היא לא לעשות תשלומים, או לעשות תשלומים, בוא נגיד, כמה שיותר, כמה שפחות. בדרך כלל יש לי מעל הראש שלט, אני לא יודע, אני עכשיו ברדיו, אז אני לא יודע אם אתם רואים, אבל יש לי פה שלט עם ניאון שמעבב, מכון גמילה מתשלומים, כי תשלומים זה רעה חולה, ואני רוצה להגיד למה. קודם כל, כי זה יוצר מצג שווא, זה נותן לי את התחושה שיש לי כסף, למרות שאין לי כסף. עכשיו, מה שאתם לא יודעים, או כאילו לא שמים לב לזה, אבל תשלומים מקטינים הכנסות. כי בעצם ההכנסה העתידית שלי כבר משועבדת לתשלומים העתידיים שלי. ולכן מראש, כבר הבוקר טוב שלי בראשון לחודש, היא נכנסה למשכורת, כבר הבוקר טוב שלי הוא כבר 3,000 או 4,000 או 5,000 שקל תשלומים. עכשיו העניין הוא שתשלומים זה נורא נורא מתה. כי אני אומרת, טוב, מה קרה? אז אני אקנה, אז אני אחלק את זה ל-12 תשלומים, זה בסך הכל 200 שקל. ואני קונה, ואז אני הולכת עוד פעם, ואני אומרת, טוב, מה זה, מה כבר יקרה? אז אני אחלק לעוד 12 תשלומים, ואני אשלם עוד 200 שקל, ואז אני אחלק עוד לעוד 3 תשלומים, וזה עוד 500 שקל. וככה לאט, 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 זה מצטבר, ונהיה מין הר כזה של איזה 3,000, 4,000, 5,000 שקל. וברוב המשפחות שאני נכנסת, אם אני הייתי לוקחת את ההר הזה, אם אני הייתי לוקחת את הגיבנת הזאת ומשטחת אותה, רוב המשפחות היו מסתדרות. אז אני אומרת, במקום לקנות בתשלומים, פשוט תעשו סדר עדיפויות. בא לכם, יום אחד בא אליי לקוחה, אמרה לי, אבל בא לי דייסון, ובא לי לקנות, בא לי ללכת לחופשה, ובא לי לעשות את זה, אין בעיה. אז פשוט כל חודש, תשי לך בתקציב 1,500, 2,000 שקל, שכל פעם תקני, הרי התשלומים האלה מגיעים ל-3,000 שקל, אז במקום להוציא 3,000 שקל על 10 דברים, תקנו כל חודש משהו אחד, ותגמרו אותו, ובחודש הבא, תקנו משהו אחר. וזה הדרך היותר נכונה. ומתי אנחנו כן עושים תשלומים? בואו נדבר רגע על זה שמתי אנחנו עושים תשלומים, בסדר? אנחנו עושים תשלומים בשלושה מקרים, או בארבעה מקרים, בואו נקרא לזה ככה. אחד, קודם כל, רק במקרים דחופים, הכרחיים, כשאין ברירה. כשאין ברירה באמת, עושים תשלומים. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו, למשל, טיפול שיניים דחוף, או הלחם האוטו, או הלחם קרר, או משהו שהוא באמת דרמטי, קריטי, שאין לי ברירה ואין לי כרגע כסף, אז אני אעשה תשלומים. מתי אני עוד אעשה תשלומים? בתשלומים שנתיים, שהם באמת להוצאות קבועות, כמו למשל, ביטוח רכב, ביטוח רכב חובה, מקיף, תמי 4, חדר כושר אם אני מחלקת ל-12, ותמיד אני הולכת לחדר כושר, זאת אומרת, זה בעצם הוצאות חודשיות של המשפחה, ואני לוקחת את זה כחלק מהתקציב של המשפחה, אני לוקחת את זה בהוצאות של המשפחה. מתי אני עוד עושה את השלומים? אם אני עכשיו קונה ארון, לצורך העניין, בסדר? אני עשיתי עסקה עם ריביירה, קניתי 4 ארונות לכל הבית. זו עסקה של 15,000 שקל. אני לא יודעת אם אני אקבל את כל הכסף, את כל הארונות מיד, ואני רוצה לוודא שמי שקניתי ממנו באמת קיבלתי את הסחורה. אז חילקתי לתשלומים, אבל לא חילקתי את זה בגלל שאין לי את הכסף, חילקתי בגלל שאני רוצה לוודא שהעסקה הגיעה, שמה שקניתי הגיע. ואז במקרה הזה אני אחלק לתשלומים. אין בעיה, ובאמת אכן, חברת ריביירה, חברה אמינה מאוד, קיבלתי את הכל בזמן והכל טוב. ועוד, מתי עוד אני אשתמש בתשלומים? כשאני רוצה לעשות משהו שהוא מוקצב בזמן, למשל, ואני מחלקת אותו במספר החודשים, כדי להפוך אותו להוצאה, כחלק מההוצאה המשפחתית השנתית. למשל, יש לי לקוחה שכל חצי שנה קונה עדשות מגע. אז חילקנו את הקנייה של העדשות מגע ל-6, ואז בעצם הפכנו את זה להוצאה שנתית. וזה נכנס לתקציב המשפחתי. ועוד לקוחה שלי שעושה בוטוקס גם כל מספר חודשים, אז חילקנו את זה במספר החודשים. יש לי לקוחה אחרת שלומדת, חילקנו את התשלום של הלימודים במספר, לפי הסימסטר, ואז בעצם זה הופך להיות הוצאה לפי הוצאה שנתית. בסדר? אז אני מקווה שזה ברור. ובכלל אני ממליצה לכם לעבוד עם כמה שפחות תשלומים. אתם פתאום תגלו כמה הרבה כסף יש לכם. שוקי, יש שאלות נוספות? שיר. אוקיי.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, יש עלי מישהו רע, לאן הלכה אהבה. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה, רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל מחוך, אני אלחין וגם אכתוב, וגם אשיר לך שיר. אשיר לך שיר, אשיר לך לה 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 גם אם נדמה שאין אותי, לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.
שלום,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
טוב, אני רוצה לעשות סיכום של, של השעה האחרונה, ובאמת לדבר על איך נכון לעבוד עם כרטיסי אשראי. אז קודם כל, איך אנחנו בוחרים כרטיס אשראי, באמת, האם כל החברות בסופו של דבר אותו דבר, אוקיי? אין פה איזה משהו מיוחד, אין לי פה איזה, אין לי פה כללי אצבע, פשוט תעבדו, תעשו סקר שוק, תראו אם החברות נותנות לכם, מה החברות נותנות לכם מבחינת ריביות, מבחינת מסגרת, מבחינת, אם נותנים לכם איזושהי הטבה נוספת, כאילו כרטיסים של 1+1, אם אתם משתמשים או משהו כזה, אבל מעבר, או איזושהי הטבה במועדון נוספת, אבל מעבר לזה, באמת אין לי איזשהו משהו חכם מדי, כולם בסדר, כל החברות וכרטיסי אשראי עובדים אותו דבר. אבל ההמלצה שלי באמת, זה יותר, זה מעבר לזה שבחרתם את הכרטיס, זה לא להתפתות להרבה כרטיסים, כמו שאמרנו, לעבוד עם עד שני כרטיסים, שלכל אחד מבני הזוג יהיה כרטיס אחד רגיל, וכרטיס אחד דיירקט, ומקסימום שני כרטיסים, ותדאגו גם שהכרטיס יהיה את המועדון שאתם אוהבים. אל תתפתו לכרטיסי מועדון שונים, באמת תחזיקו מועדון אחד, לא צריך יותר. תקנו בתשלומים רק במקרים חריגים, הכרחיים ודחופים. במידה ואין ברירה, תתכננו את התשלומים בתוך התקציב המשפחתי. בסדר, אם אין ברירה לעשות תשלומים, תתייחסו לזה כמו הלוואה. אנחנו מתכננים את זה בתוך התקציב המשפחתי. אנחנו רואים שזה באמת נכנס בתקציב המשפחתי, ואנחנו לא נחרוג בעקבות התשלומים האלה, ולא נגיע למינוס. אם כן עושים תשלומים, אז עבור, או כמו שאמרנו, או עבור תשלומים שנתיים, או אם קניתי איזשהו מוצר גדול ואני רוצה לוודא שהוא באמת הגיע, או להפוך הוצאות, להפוך את הכרטיס אשראי להוצאות קבועות, לחלק את זה למספר החודשים שאני משתמשת, ואז להפוך את זה להוצאות כחלק מהתקציב. בשום אופן לא להשתמש באשראי מתגלגל, ואם יש לכם כבר אשראי מתגלגל, תסגרו אותו, זה החוב הראשון שאנחנו סוגרים. לא לקנות בסופר בתשלומים, בשום אופן. כי אתם סיימתם לאכול ועדיין לא הפסקתם ועדיין אתם תשלמו. עכשיו אתם קונים לחגים, אתם קונים בתשלומים, אתם תסיימו לשלם את זה בחנוכה כשאתם מסיימים לאכול את זה בראש השנה. אז כשאתם מתכוננים עכשיו לקניות גדולות לקראת החגים, פשוט תבנו תקציב, כן, זו מילת המפתח שלנו, תקציב, תבנו תקציב, תכניסו את התקציב, כמה אתם הולכים לקנות לחגים ותקנו לפי זה, ואם גם אם יוצא 1,000 שקל, תקנו בתשלום אחד. בשוטף להשתמש בכרטיס דיירקט, זה הכרטיס הכי טוב, זה יוצר סדר, בהירות, רואים בכל רגע נתון איפה אנחנו נמצאים, ולוודא שהחיוב כרטיס אשראי יורד לאחר המשכורת. אני רוצה להגיד לכם תודה. אני רוצה להגיד לכם תודה על ההשתתפות שלכם, תודה על כל השאלות הטובות ששאלתם אותי. תודה רבה לשוקי אברהם על על השירותי הטכנאות המדהימים שלו. תודה, אני הייתי ענבר אם. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי. סופש מעולה, שבת שלום, ואינשאללה שהחטופים יחזרו הביתה במהרה.
מסיימת מאוחר עוד יום שנגמר ממך אני לבד אז מטרידה את אלוהים בחרטות ולבטים של גיל 30 בחוץ הגשם מנקה אלוהים בוכה איתי חוזר הביתה בחצות מחפש בי ניצוצות לשווא ואיך אפשר להירדם אם הלב עוד מדמם עכשיו מהמגדל הכל רחוק ורק סביב לא תתלבשי אני רואה לך תל אביב כבר לא צריך להסתתר בו ותדבר איתי לאט לאט מוגשת למילים לוחשת ועולה לקחת אוויר כמו זכוכיות במה הפריים-טיים של חיי אתה ניצב, אותה שריטה קטנה בלב, לאן עכשיו? אני מותה לך אהוב, על שנים עם סוף כתוב. לאט לאט נוגשת למילים,
הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין וקרן שר החיות עכשיו ברדיו סול.
איפה את מתחבאת? איפה את מסתתרת? אולי תיכנסי כבר עם פרח אדום בדלת. חיכיתי כבר יותר מדי זמן, אני חנוק, אני לא נושם, אולי זה סתם חלום רע שגורם לי לדמה. פתאום יורדת עם אש, אני לא מתכנן, לא מפסיק לחשוב עלייך עוד לילה, אני לא ישן, נשבר לי הלב ממך, נשבר